ראש השנה דף י"א, מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילה תניה. היום הרת עולם, ככה אנחנו כולנו אומרים, בתפילת מוסף של ראש השנה, ואנחנו ממשיכים. היום הקדוש ברוך הוא יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. ראש השנה זה יום הדין שבו כל היצורים, כל באי העולם נידונים. היום הרת עולם? מה המשמעות של המילה הרת? היום נברא העולם, לכאורה. כותב הגאון רבי יוסף אנגל, זכר צדיק לברכה, בספרו גיליוני הש"ס, בהמשך המסכת בדף כ"ז. מבואר בשם האריזל, בפירוש היום הרת עולם, שאומרים בראש השנה, שהרת הוא מלשון הריון, היינו מחשבה וכנודה. מה פירוש? בראש השנה עלה במחשבה לברוא את העולם? יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע על שלושה דברים, כמו שמיד נראה. הדבר הראשון שהם מתווכחים זה באיזה תאריך בשנה נברא העולם. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. א' תשרי נברא האדם הראשון. דבר נוסף שלפי דעתו של רבי אליעזר, בתשרי נולדו האבות אברהם אבינו ויעקב אבינו. ובתשרי מתו אותם אבות אברהם אבינו ויעקב אבינו. מתי נולד יצחק אבינו? בזה אין ויכוח. וזה גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים. שבפסח נולד יצחק אבינו. במה כן הוויכוח ביניהם? מתי נברא העולם ומתי נולדו ומתו אברהם אבינו ויעקב אבינו. תכף נראה דבר נוסף שיש ביניהם ויכוח. בעניין הבא הם גם כן מסכימים. בראש השנה הקדוש ברוך הוא זכר את אותם נשים צדקניות שהמתינו שנים ארוכות לפרי בטן. ובראש השנה הם נפקדו. בראש השנה נפקדה שרה אמנו, רחל אמנו וחנה, אמא של שמואל הנביא. דבר נוסף ששניהם מסכימים, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע. בראש השנה יצא יוסף הצדיק מבית האסורים במצרים. דבר נוסף שיש הסכמה בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, שבראש השנה, חצי שנה לפני יציאת מצרים, כבר בטלה העבודה מאבותינו במצרים. דבר נוסף שהם מסכימים, שבחודש ניסן נגאלו אבותינו ממצרים. אבל בדבר הבא יש ביניהם ויכוח. מתי עתידים להיגאל? מתי עתידה להיות הגאולה? לפי רבי אליעזר, בתשרי עתידים להיגאל. וזה הנושא השלישי שבוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. הנושא הראשון, מתי נברא העולם? הנושא השני, מתי נולדו אברהם אבינו ויעקב אבינו? הדבר השלישי, מתי עתידים להיגאל? שלפי דעתו של רבי אליעזר, בתשרי נברא העולם ונולדו ומתו אברהם ויעקב אבותינו, ואז גם בחודש תשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע אומר, אתה, רבי אליעזר, סובר שבתשרי נברא העולם? לא, בניסן נברא העולם. אתה סובר שבתשרי נולדו אברהם ויעקב אבינו, אבותינו? לא, בניסן נולדו אבות ובניסן מתו האבות. דבר הזה אני מסכים איתך, שבפסח נולד יצחק אבינו. דבר נוסף שאני מסכים איתך, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. שהם זכו בפרי בטן. וגם בדבר הבא אני מסכים איתך, שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים במצרים. וגם שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, חצי שנה לפני הגאולה, שהיה בניסן, שאז הם נגאלו. אבל בדבר הבא אני לא מסכים איתך. אתה אומר שבתשרי עתידין להיגאל? לא. בניסן עתידין להיגאל. הגאולה העתידה, לפי דעתו של רבי אליעזר, תהיה בחודש תשרי, ולפי דעתו של רבי יהושע, תהיה בניסן. כותב תוספות, דיבור המתחיל כמן, בהמשך המסכת בדף כ"ז עמוד א', אומר רבינו תם, דאלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם רבי אליעזר שאומר בתשרי נברא העולם, וגם רבי יהושע שאומר בניסן נברא העולם, שני הדעות הם דברי אלוקים חיים. דבחודש תשרי עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. כמו שכותב האריזל שמובאים דבריו בגיליוני השס, הרת עולם מלשון הריון, היינו מחשבה, בראש השנה עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. ובפועל העולם לא נברא עד חודש ניסן. לפי זה מובן למה בראש השנה אנחנו אומרים היום הרת עולם, שהיום עלה במחשבה לברוא את העולם. בפועל מתי נברא העולם? בחודש ניסן. תניא רבי אליעזר אומר, מניין אני למד שבחודש תשרי נברא העולם? איפה יש לי הוכחה מהפסוקים? שנאמר, יש שני פסוקים. פסוק אחד שבו הקדוש ברוך הוא מצווה על הבריאה להוציא צמחים, ויאמר אלוקים, צדשי הארץ דשא, עשב מזריע הזרע, עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן. מה זה ויהי כן? פסוק הבא, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוקים כי טוב. בא רבי אליעזר ומוכיח את הדעה שלו מהפסוק הראשון, תכף נראה שרבי יהושע מוכיח את הדעה שלו מהפסוק השני. ויאמר אלוקים, תדשא הארץ דשא, תתכסה הארץ בדשא של מיני עשב שמזריע הזרע. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, נותן ציווי ובורא, כשהוא בורא את העשב, תתכסה הארץ בעשב. זאת אומרת שהארץ כבר תהיה מכוסה בעשבים. בזמן בריאת העולם, הפקודה של הקדוש ברוך הוא והציווי האלוקי היה, שהארץ תתכסה כבר בעשבים. ומה לגבי עצי הפרי? עץ פרי! עץ שהפירות כבר בשלות עליו, שיש עליו כבר פירות מוכנים. אנחנו למדים מהפסוק הזה, שבזמן בריאת העולם, כל השדות היו כבר עם עשבים גדלים, שכיסו את הארץ, העצים כבר היו עם פירות. מתי השדות מלאים בעשבים? מתי העצים מלאים בפירות? איזהו חודש שהארץ מלאה דשאים ואילן מלא פירות? הווה אומר, זה חודש תשרי. וראיה, אולי ראיה נוספת, שבחודש תשרי נברא העולם. כי הרי ברגע שאתה בורא עולם, אתה בורא צמחים, אתה צריך לספק להם גשמים. מתי זה העונה לפני הגשמים? ואותו הפרק זה לפני זמן רביעה הייתה, לפני חודש חשוון, שזה זמן רביעה, הכוונה הגשמים, הגשם הראשון וכולי, זה חודש תשרי, זה לפני תחילת עונת הגשמים. ואז אחרי בריאת העולם מיד ירדו גשמים וצמחו את הדשאים והאילנות, שנאמר, הפסוק אומר, ועד, הכוונה ענן, יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אתה רואה שבתשרי נברא העולם. לעומת זאת, רבי יהושע אומר, יש לי ראיה מהפסוק שנאמר לאחר מכן, הפסוק הבא, שבו הארץ אמנם קיימה את הציווי של הקדוש ברוך הוא והצמיחה עשבים והצמיחה עצי פרי, שם אומרת התורה, כן, רבי יהושע מאמינן שדווקא בניסן נברא העולם, שנאמר, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע. היא רק התחילה להוציא, עדיין הארץ לא הייתה מכוסה בעשבים. וכן, עץ שהולך להיות עושה פרי, זאת אומרת שעדיין אין עליו פירות. ואיזה הוא חודש שהארץ מתחילה להיות מוציאה דשאים, והאילן מתחיל להיות מוציא פירות, ואומר זה חודש ניסן, שזה אחרי ימות הגשמים. אז מתחילים העשבים לצמוח, והעצים מתחילים להוציא פירות. זאת אומרת שבניסן נברא העולם. אפשר לומר שהגמרא מביאה עכשיו, הברייתא מביאה עכשיו עוד ראיה, שבניסן נברא העולם. כי הרי באותו הפרק, הזמן הזה בשנה, זה זמן שהבהמה והחיה והעוף, שאז הם מזדווגים זה אצל זה. מיד אחרי שהם נבראו, הם צריכים להתרבות. שנאמר, איך אנחנו למדים שאז הזמן שהבעלי חיים מתרבים, שנאמר, לבשו חרים הצון וגומר. הכוונה שהצון התעברו. המשך הפסוק, והעמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. באותו זמן כל העמקים מתעטפים בתבועה, והתבועה כבר, הקשים שלה מתקשים, גדלים, ולכן כשהרוח מנשבת עליהם, הם מקישים זה בזה, ומריעים תרועות של שמחה, והם גם כן שרים ומשוררים. ככה זה נשמע, כמו שהתבועה משוררת את שירת הבריאה. מתי זה? מתי התבועה במצב כזה? זה בחודש ניסן, ואז החיה, בהמה ועוף, מתרבים באותו זמן, מתעברים באותו זמן. זאת אומרת שבחודש ניסן נברא העולם. שואלת הגמרא, ואידך נמי, הרי גם לפי דעתו של רבי אליעזר, הוא אומר שבתשרי נברא העולם, הרי הכתיב שהארץ הוציאה עץ עושה פרי. זאת אומרת שעדיין אין פירות על העץ. עונה הגמרא, ההוא, מה שהפסוק אומר שהעץ עושה פרי, זה לברכה לדורות הוא דכתיב. שלא רק עכשיו העץ יש בו פירות, אלא הוא עתיד להמשיך ולהוציא עוד ועוד פירות גם בהמשך. ואידך נמי, שואלת הגמרא, לפי רבי יהושע שבניסן נברא העולם, הכתיב עץ פרי, שנראה מזה שהעצים כבר היו עם פירות מוכנים. עונה הגמרא, ההוא כדרבי יהושע בן לוי. תאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו. לא נבראו עצים שתילים, נבראו עצים כמו אילנות זקנים, שכבר רגילים להוציא פירות. לכן, זה כבר היה עץ פרי, זה עץ שכבר מיד יכול להוציא פירות, אבל עדיין לא היו בו פירות, רק הוא היה עץ פרי, הוא כבר עץ שיכול לגדל כבר מיד פירות, ולא עץ שצריך להמתין לו כמה שנים עד שהוא יתחיל לגדל פירות. זה לא היה שתיל, אלא זה היה עץ מוכן. עוד הוא אומר רבי יהושע בן לוי, שכל מעשה בראשית לדעתן נבראו. כותב רש"י דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא שאל כל אחד מהם, מסבירים שזה הכוונה שר של כל אחד מהם, יש למשל על כל עשב שר שאומר לו גדל, ככה מובא במדרש. אז הוא שאל את השר של אותם בריאות, לפני שהם נבראו, האם אתם רוצים להיברא? ורק כשהם השיבו בתשובה חיובית, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותם. לצוויונם נבראו, כל אחד נברא בטעם, בצורה מיוחדת. שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אל תקראי צבעם מלשון צבא, אלא צוויונם מלשון רצון. שזה היה ברצונם, והצורה שלהם הייתה כרצונם. מצא חן בעיני התפוח להיות ירוק עם טעם חמצמץ מתוק. זאת אומרת, כל אחד מהבריאות היה מוצא חן בעיניו הצורה איך שהקדוש ברוך הוא מעוניין לברוא אותו. דיברנו עד עכשיו על הוויכוח מתי נברא העולם. בתשרי או בניסן, כל אחד מביא את המקורות שלו, ומתרץ את המקורות של הבר פלוקטה שחולק עליו. עכשיו, הגמרא מבארת את הטעמים ואת המקורות של הוויכוח השני שהיה בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. רבי אליעזר סובר שבתשרי נולדו אברהם ויעקב אבותינו, לעומת זאת רבי יהושע סובר שזה היה בניסן. רבי אליעזר אומר, מניין שבתשרי נולדו האבות? שנאמר, בזמן חנוכת בית המקדש הראשון. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל. באיזה חודש זה היה? בירח האיתנים, חודש האיתנים, בחג, שבו חנכו את בית המקדש, זה גם היה בחג הסוכות. מה זה ירח האיתנים? קוראים לחודש תשרי ירח האיתנים. זה ירח שנולדו בו איתני עולם, הגיבורים התקיפים של העולם, שזה הכוונה לאברהם ויעקב אבותינו. שואלת הגמרא, מה עם משמע דהי איתן לישנה דתקיפי הוא? תביא לי מקור מהפסוקים שאיתן זה לשון דבר תקיף. כדכתיב, איתן מושבך. דהיינו, חזק ותקיף המושב שלך, של הקיני. אבל מי אמר שהאבות הם האיתנים? ואומר, שימו הרים את ריב השם שיש לקדוש ברוך הוא ויכוח עם עם ישראל. מי הם אותם הרים? והאיתנים, אותם הרים גם נקראים איתנים, שהם מוסדי ארץ, הם היסודות של הארץ, כי ריב להשם עם עמו, זה המשך הפסוק, לקדוש ברוך הוא יש ויכוח עם עם ישראל. בכל אופן אנחנו רואים מפה שהאיתנים זה הכוונה הרים, ואומר שהאבות הם נקראים הרים, איפה המקור? הפסוק אומר, כל דודי הנה זה בא, קולו של הקדוש ברוך הוא, אהובם ואוהבם של עם ישראל, הנה הוא בא לגאול את עם ישראל ממצרים. בזכות מה? מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, מדלג, איך הוא מחיש ומזרז את הגאולה? על ההרים, בזכות ההרים, הכוונה ההורים. מי הם ההורים שלנו? בזכות האבות הקדושים. אתה רואה שהאבות נקראים הרים. מקפץ ומדלג על הקץ ומזרז את הגאולה על הגבעות, בזכות הגבעות, בזכות האימהות הקדושות. בכל אופן, אתה רואה מפה שהאבות נקראים הרים. ואתה רואה במיכה שההרים נקראים איתנים. אז אם כן, האבות הם האיתנים. וירח האיתנים זה חודש שנולדו בו אברהם, יעקב, אבותינו, שהם האיתנים. לכן החודש נקרא ירח האיתנים. זה דעתו של רבי אליעזר, שבחודש תשרי נולדו האבות אברהם אבינו ויעקב אבינו. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נולדו האבות, שנאמר, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אז התחילו לבנות את בית המקדש הראשון. בשנה הרביעית, בחודש זיו, חודש יר, הוא החודש השני וגומר. הוא היה חודש השני למניין החודשי. החודש הזה, חודש יער, נקרא חודש זיו. למה? כי בירח זה, זה ירח שנולדו בו זיוותני מאורי העולם, שזה האבות הקדושים. אז רש"י עומד על ההערה שיש כאן, שאם הם נולדו בניסן, למה אתה לא קורא לחודש ניסן חודש זיו, שבו נולדו זיוותני העולם? והוא מביא שני פירושים. פירוש אחד הוא מבאר, שבחודש ניסן האבות לא כל החודש הם היו על בעולם, כי הם רק נבראו בחודש ניסן. לעומת זאת, בחודש יער, במשך כל החודש היו האבות כבר בעולם. לכן היה אור בעולם במשך כל חודש יער. חודש יער היה החודש הראשון שבו האבות היו מתחילת החודש עד סוף החודש בעולם הזה. פירוש נוסף הוא מביא שיש לנו את שנת החמה ושנת הלבנה. אנחנו עושים ראש חודש לפי שנת הירח. הירח כל 29 וחצי יום ו-44 דקות ועוד חלק אחד מתוך 1,080 חלקים שיש בשעה בערך, זה הזמן שהירח לוקח לו מהרגע שרואים אותו פעם ראשונה בתחילת החודש עד הרגע שבו הוא נעלם בסוף החודש. זה מולד הלבנה זה נקרא. וכל זמן כזה נקרא חודש. זה נקרא החודש של הירח. 12 מולדות הלבנה, זה שנה שלמה של שנות הלבנה, שנת לבנה. אחרי זה יש לנו שנת חמה. כמה זמן לוקח, היום אומרים את זה בצורה כזאת, לעולם להקיף את השמש לוקח לו 365 יום ו-6 שעות. זה נקרא שנת חמה. עכשיו, מה ההבדל בין השנה של הלבנה לשנה של החמה? שנת לבנה זה יוצא 354 יום בממוצע. לעומת זאת, שנת חמה יוצא 365 יום. אז יש הפרש של בערך 11 ימים בין שנת חמה לבין שנת לבנה. ואנחנו בדרך כלל משתדלים שיהיה חפיפה, זאת אומרת שהשנים יהיו תואמות. שנות החמה ושנות הלבנה יתאימו. זאת אומרת, אנחנו עושים באמת ראש חודש במולד הלבנה, ובכל זאת אנחנו מתאימים את עצמנו גם לשנת החמה. איך אנחנו מתאימים את עצמנו לשנת החמה? שנת חמה, שזה אמרנו 365 יום ורבע ועוד 6 שעות, זה בעצם הארבע עונות שיש לנו בשנה. שנת חמה היא בעצם כל הסוגי מזג אוויר שיש לנו בשנה. זה הקיץ, זה הסתיו, זה החורף וזה האביב. במשך 365 יום ועוד 6 שעות זה הזמן שיש בו את כל הארבע עונות, מה שגם נקרא ארבע תקופות, בזאת השם נדבר על זה בהמשך. אם היינו הולכים רק לפי מולד הלבנה, אז היה יוצא לפעמים, למשל על חג הפסח, שהוא בקיץ, ולפעמים הוא היה בחורף. כי שנת לבנה היא פחות משנת חמה. אז אם כן, אם היינו מונים 12 חודשים לשנת לבנה, ואז, זאת אומרת, חודש אחד תקרא לו נאמר חודש ניסן, אחר כך יער, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, סיימת שנה של שנת לבנה, אבל עדיין לא הסתיימה שנת חמה. אז אם אתה תמשיך עוד פעם לספור את החודשים, 12 חודשים, ועוד פעם 12 חודשים, ועוד פעם 12 חודשים, בסופו של דבר כל שנה, השנת לבנה נגמרת ב-11 ימים לפני השנת חמה, אבל בסופו של דבר יוצא שהשנת לבנה יכולה להיגמר לך באמצע החורף כבר, ואז תעשה פסח בשיא החורף. אבל התורה אומרת לא, שמור את חודש האביב שבו יצאת ממצרים, שחייבים שפסח תמיד יהיה בזמן האביב. לכן מה שאנחנו עושים, כל כמה שנים עושים שנה של 13 חודשים כדי לאזן את ההפרש בין שנת חמה לשנת לבנה. לפי זה מבאר רש"י, מה שכתוב שבניסן נולדו האבות, הכוונה חודש ניסן של התקופה, שזה לפעמים נכנס לתוך חודש אייר של מניין החודשים למולד הלבנה. זאת אומרת שלפעמים כשאתה מחלק את השנה של החמה, שהיא 365 ימים ו-6 שעות, אתה מחלק אותה ל-12 חלקים, ואז כל חלק אתה מחשיב אותו כמו חודש, יכול להיות שמה שהיה חודש ניסן, שעליו נאמר שבו נולדו האבות, באותה השנה הוא היה בתוך מה שנחשב חודש אייר לעניין מולד הלבנה. שואלת הגמרא והכתיב על חודש תשרי בירח האיתנים. לכאורה, למה החודש הזה נקרא ירח האיתנים? כי אברהם אבינו ויעקב אבינו נולדו בו. עונה הגמרא לא. הטעם, הסיבה למה החודש נקרא ירח האיתנים, דתקיפי במצוות, כי הוא תקיף במצוות. עם ישראל הם חזקים במצוות מיוחדות שיש לנו בחודש הזה. תקיעת שופר, התענית והעינויים של יום הכיפורים, תשובה ווידוי, מצוות סוכה, ארבעת מינים, הערבה בהושענא רבה, ניסוך המים, בזמן הקרבת התמיד בבית המקדש בחג הסוכות. לכן החודש נקרא ירח האיתנים. ואידך נמי, גם לפי דעתו של רבי אליעזר, שסובר שבתשרי נולדו האבות, מובן למה כתוב ירח האיתנים, אבל למה חודש אייר נקרא חודש זיו, הכתיב בחודש זיו. עונה הגמרא, הסיבה שאייר נקרא חודש זיו, דהית בי זיווה לאילני. יש בה בו הדר ויופי של האילנות שנמצאים בשיא הפריחה שלהם בחודש אייר. דאמר רב יהודה, יש ברכה מיוחדת, ברכת האילנות. הימן דנפק ביום ניסן, אחד שיוצא לשדה בזמן תקופת חודש ניסן. זה יכול גם להימשך בתחילת חודש אייר. וחזי אילני דמלבלבי, הוא רואה אילנות מלבלבים, שמתחילים להוציא את הפרח, מתחילים להוציא את הפירות. אומר ברכת האילנות, ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות. כל זה כדי להתנאות בהם בני אדם, כדי שבני אדם יהנו מהבריאה כולה. לכן החודש נקרא חודש זיו, הלבלוב של האילנות. היה ויכוח בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, מתי נולדו אברהם אבינו ויעקב אבינו, ומתי הם מתו. מאן דאמר, בניסן נולדו, לפי דעתו של רבי יהושע, בחודש ניסן הם גם מתו. ומאן דאמר, דעתו של רבי אליעזר, בתשרי הם נולדו, בחודש תשרי הם גם מתו. מאיפה המקור לזה שהם גם מתו באותו חודש שבו הם נולדו? שנאמר, אומר משה רבנו לעם ישראל, כשהוא השלים את ה-120 שנה שלו עלי האדמות, באותו יום, בזיין אדר, אותו יום שהוא נולד, אותו יום שהוא הסתלק. ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי, הכי פשוט. אני בן 120 שנה. למה צריך להוסיף היום? מישהו אמור לחשוב שהוא בן 120 שנה. מה פירוש? אתמול הייתי בן 120 שנה. לפני שנה הייתי בן 120 שנה. ברור, אם אתה אומר אני בן 120 שנה, כמובן שזה היום. רק מתי זה? מה התלמוד לומר היום? אלא הוא בא לומר להם, היום נהייתי בין 120 שנה, שנים שלמות. היום השלמתי את השנה, את ה-120 שנה שלי. היום מלאו ימי ושנותיי. ללמדך, שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, מחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך המלא. אז באותו יום שאברהם אבינו ויעקב אבינו נולדו, באותו יום הם גם הסתלקו לבית עולמם. מתי יצחק אבינו נולד? אין ויכוח. כולם מודים שבפסח נולד יצחק אבינו. מנהלה. כדכתיב אומר המלאך לאברהם אבינו, אחרי הכנסת אורחים המהודרת שהוא עשה לשלושת המלאכים, כמו שמסופר בהרחבה בפרשת ויירה בספר בראשית, אומר המלאך לאברהם אבינו, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. מה זה למועד? הכוונה מלשון יום טוב. המועד, היום טוב הבא, אשוב אליך. ואז יהיה לשרה בן, אז יוולד יצחק אבינו. הגמרא מבינה כאן שהוא אומר לו ביום טוב הבא. עכשיו, מה הזמן הכי רחוק מהיום טוב הבא? היום טוב שלפניו. שזה ההפרש הכי גדול שיש עד היום טוב הבא. אי מתקאי. באיזה תאריך הם עמדו כשהוא בישר את הבשורה הזאת? אי למה בפסח, והוא אומר לו למועד אשוב אליך, הכוונה לחג השבועות, וכאמר לי בעצרת, כמה זמן יש בין פסח לבין חג השבועות? מוצאי פסח מתחיל מספור ספירת העומר, ושבועות זה ביום ה-50. וכי מסתבר לומר, ב-50 יומין מיקה ילדה? אפשר חודשי עיבור של 50 יום? בוודאי שלא. או 7 חודשים, או 9 חודשים. זה חודשי עיבור. לא יכול להיות פחות מזה. אלא, מה תגיד? שזה הכוונה למועד שלאחריו? דקאי בחג העצרת, חג השבועות, וכאמר לי למועד הכוונה בתשרי בחג הסוכות? כמה זמן יש בין חג השבועות לבין חג הסוכות? חודש סיוון, תמוז, אב, אלול. ואז חודש תשרי, זה כבר בערך... הפרש בין חג השבועות שהוא בערך בוו בסיוון לבין סוכות שהוא תתוו בתשרי, בערך 5 חודשים. הקטע בחמישה ירחי מי כילדה, עדיין איך יכול להיות תוך 5 חודשים שיתלד, זה פחות משבעה חודשים. אלא חייבים לומר, מתי יש הכי הרבה זמן בין חג לחג? בין סוכות לפסח. דקאי בחג הסוכות. וכאמר לה שהיא תלד בניסן. כמה זמן יש בין סוכות לפסח בשנה רגילה? יש לנו חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן. 6 חודשים. מתתוו תשרי עד תתוו ניסן. הקטי בשיטה ירחי מיקה ילדה, וכי אפשר ללדת תוך 6 חודשי עיבור, הרי לפחות 7 חודשים. עונה הגמרא, אתה מחפש 7 חודשים? השנה היא הייתה שנה מעוברת. תנא, יש ברייתא מפורשת שאומרת, אותה שנה שיצחק אבינו נולד, הייתה מעוברת הייתה. אז זה 7 חודשים. שואלת הגמרא, סוף סוף, הרי שרה נטמעה טומאת נידה. כי הרי כתוב שם, רש"י מביא את ההוכחה מהגמרא במסכת בבא מציע, אומר אברהם אבינו לשרה, הגיעו כאן אורחים, בבקשה לושי ועשי עוגות. בסוף לא מוזכר שהוא הגיש למלאכים עוגות, אלא מה? ויקח חמאה וחלב ובן בקר רך וטוב, זה מה שהוא הביא. למה הוא לא הביא להם עוגות? כי אותו יום היא נטמעה טומאת נידה, כנראה שאברהם אבינו אכל חולין על טהרת הקודש ונתן למלאכים, לא ניכנס כרגע לכל זה. בכל אופן, רואים מפה הוכחה שהיו 7 ימים ימי טומאת נידה. אז אם כן, סוף סוף כמד לימר ימי טומאה שאתה מוריד משבעה חודשים, 7 ימי טומאה, שבהם היא לא יכלה להתעבר, בצרי לאו, אז אם כן זה פחות משבעה חודשים, עונה הגמרא, נכון, יכול להיות באמת פחות משבעה חודשים. אמר מר זוטרה, הרי אישה יכולה ללדת אחרי 7 חודשי עיבור או אחרי 9 חודשי עיבור. אפילו למנדה, אמר מר זוטרה, אפילו למנדה אמר שאישה יולדת לתשעה חודשי עיבור, אינה יולדת ולד בר קיימא למקוטעים, שאם לא ישלימו את 9 חודשי העיבור, 9 חודשים שלמים, של 30 יום. אבל יולדת שיולדת לשבעה חודשים, היא כן יולדת ולד בר קיימא, אפילו אם החודשים האלו היו למקוטעים, דהיינו גם אם זה לא היה 7 חודשים מלאים, אלא זה היה פחות משבעה חודשים, זה גם בסדר. איפה ההוכחה לזה? ששבעה חודשים, עיבור, יש 2 סוגי עיבורים, יש אישה שמעוברת 7 חודשים, יש אישה שמעוברת 9 חודשים. אישה שיולדת, שמעוברת 7 חודשים, היא לא חייבת שהלידה תהיה בדיוק אחרי 7 חודשים שלמים, אלא יכול להיות אפילו פחות משבעה חודשים. מה ההוכחה לזה? שנאמר על חנה, כשנולד שמואל הנביא, ויהי לתקופות הימים. אמרנו ששנה של מולדה, שנה של ימות החמה של השמש זה 365 יום ו-6 שעות. מחלקים את השנה הזאת ל4 חלקים. כל חלק נקרא תקופה, עונה. יש תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. תשרי זה סתיו, טבת זה חורף, ניסן זה אביב ותמוז זה קיץ. עכשיו, כל תקופה זה רבע מהשנה. בדרך כלל שנה, 12 חודשים. כמה זה רבע שנה? 3 חודשים. 2 תקופות, 6 חודשים. ויהי לתקופות הימים. תקופות, כמה תקופות? אם תגיד 3 תקופות, מי אמר? אולי זה 2 תקופות. אבל הכי קצת זה 2 תקופות. תפסת מועט, תפסת. מיעוט תקופות, 2. תקופות הימים, כמה ימים? תפסת מועט, תפסת. 2 ימים. מיעוט ימים, 2. זאת אומרת שחנה, חודשי העיבור שלה היה 6 חודשים ויומיים. זאת אומרת, היה לה, היא הייתה מעוברת של 7 חודשים, והיא ילדה למקוטעים, לא צריכים 7 חודשים שלמים, אפשר קצת יותר משישה חודשים. אם כן, שרה אמנו התבשרה על לידת יצחק בחג הסוכות, והוא נולד בחג הפסח. אגב, תוספות כאן מביא בעריכות את מה שמובא במפרשים על הפסוק ומה שמובא במדרשים, שהסיפור עם המלאכים היה בפסח, והם אמרו כעת חיה ולשרה בן, הכוונה שנה הבאה, באותו זמן שהם בישרו לה בפסח שהיא תלד, בפסח שנה הבאה. הוא מבאר את כל הדבר הזה בעריכות. אחורה יש כאן סתירה בין הדברי חזל כאן לדברי חזל במדרש שם. בכל אופן, לפי כל הדעות, יצחק אבינו נולד בפסח. השאלה היא מתי המלאכים בישרו על זה. האם זה היה בסוכות או שזה היה בפסח שנה שעברה. בראש השנה נפקדה, כוונה הקדוש ברוך הוא זכר אותם לטובה, לתת להם בן לשרה, לרחל ולחנה. מנהלן, אמר רבי אלעזר, לומדים את זה בגזירה שווה. את היא הפקידה פקידה, את היא הזכירה זכירה, והגמרא מיד מבארת מה הכוונה. קודם כל, לומדים גזירה שווה, זכירה זכירה. כתוב לגבי ראש השנה, שבתון זיכרון תרועה. אז כתוב לשון זכירה בראש השנה. עכשיו, אצל רחל כתוב גם כן, כתיב ברחל ויזכור אלוקים את רחל, וגם אצל חנה, כתיב בחנה ויזכרה השם. אז ואת היא הזכירה זכירה, מראש השנה נכתיב שבתון זיכרון תרועה. עכשיו, מה לגבי חנה? חנה לומדת מגזרה שווה פקידה פקידה. כתיב בחנה כי פקד השם את חנה, וכתיב בשרה והשם פקד את שרה. זאת אומרת, לגבי חנה, כבר למדנו שכתוב, ויזכרה השם, שמתי היא נפקדה, מתי הקדוש ברוך הוא זכר אותה? בראש השנה. ואצלה כתוב גם כן לשון פקידה כי פקד השם את חנה. אז אם כן, לומדים גזרה שווה, חנה דורשת גזרה שווה זכירה זכירה מראש השנה, שהיא בעצמה נזכרה לטובה בראש השנה, ולומדים ממנה גזרה שווה גם לשרה, שכתוב אצלה והשם פקד את שרה. עכשיו עוברים לדבר הבא, שבו אין ויכוח בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, שבראש השנה יצא יוסף הצדיק מבית האסורים מנהלן. נכתיב אומר הפסוק בספר תהילים, תקעו בחודש שופר. בראש השנה תתקעו מתי שהחודש מתחדש, תחילת החודש, החג שהוא בתחילת חודש זה ראש השנה, תתקעו אז בשופר, בזמן שהלבנה מכוסה בכסה ליום חגנו. אז זאת אומרת, נדברים פה על ראש השנה, כי חוק לישראל הוא וגומר, משפט ללוקי יעקב. מיד פסוק הבא, עדות ביוסף סמו בצייתו על ארץ מצרים. מבאר המצודות דוד, עדות זה מלשון עדי, הכוונה תכשיט. תכשיט על יוסף סמו, ששמו עליו תכשיטים כשהוא יצא למלוך על ארץ מצרים, כשהוא יצא מבית האסורים. אם כן, מתי זה היה שיוסף יצא מבית האסורים? באותו חג, באותו זמן שתוקעים בשופר, בחג הראש השנה. דבר נוסף שהסכימו רבי אליעזר ורבי יהושע, בראש השנה, חצי שנה לפני יציאת מצרים, כבר בטלה העבודה מאבותינו במצרים. כתיב הכה, מבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הכתיב הטעם לגבי השחרור של יוסף שהיה בראש השנה, אסירותי מסבל שכמו. אז סבלות וסבל, שכמו שהסבל של יוסף הסתיים בראש השנה, ככה גם של עם ישראל. בניסן נגאלו, אין על זה ויכוח. כדי איתה, פורש בפסוקים, מתי יציאת מצרים, חודש ניסן. בתשרי, לפי דעתו של רבי אליעזר, עתידין להיגאל. איך דורשים את זה? גזירה שווה. עתיה, שופר, שופר, כתיב הכה בראש שנה תקעו בחודש שופר. וכתיב הטעם, בנביא ישעיהו, על הגאולה העתידה, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. גזירה שווה שהגאולה תהיה בעזרת השם בראש השנה, בחודש תשרי. רבי יהושע אומר, לא, הגאולה לא תהיה דווקא בתשרי, תהיה בניסן. בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל. אגב, המדרש תנחומה אומר שהכוונה לחג הפסח, תתווה בניסן עתידין להיגאל. איך לומדים את זה? מנהלן, אמר קרא ביציאת מצרים, ליל שימורים הוא להשם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. הלילה זה משומר ובא, מוכן ומזומן מששת ימי בראשית לגאול את עם ישראל. גם הגאולה שהייתה ממצרים וגם הגאולה העתידה לדורותם. כך מובא במפרשים. ואידך, רבי אליעזר סובר שהגאולה תהיה בתשרי, מה הוא ידרוש מזה שכתוב? ליל שימורים ולדורותם. שליל הסדר הוא לילה משומר ובא מן המזיקים. זה לילה שיש בו שמירה מן המזיקים. לכן, למשל, בליל הסדר פותחים את הדלת ואומרים שפוך חמתך על הגויים. יש כאלה שלא נועלים את הדלת. יש כל מיני מנהגים שעושים בגלל שהלילה הזה הוא לילה של שמירה. אותו ויכוח שיש בין רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם לבין רבי יהושע שבניסן נברא העולם ואז דו לטעמיו, הוויכוח שלהם הוא גם כן לעניין מניין השנים, מתי התחיל המבול. נתניה, בשנת 600 שנה לחיי נוח, כשנוח היה בחור צעיר, בן 600, אז התחילה המבול. באיזה זמן זה היה? בחודש השני, מה היה החודש הראשון? אז זה בדיוק הוויכוח. לפי רבי אליעזר, החודש הראשון הוא תשרי, אז חודש השני זה חשוון. ולפי רבי יהושע, החודש הראשון הוא ניסן, אז החודש השני הוא אייר. ב-17 יום לחודש, בי"ז לאותו חודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו, והמבול היה בשיא עוצמתו. באיזה זמן זה היה? כמובן, רבי יהושע אומר, אותו היום היה 17 באייר היה. לעומת זאת, רפי רבי אליעזר, זה היה 17 במרחשוון. מוסיף רבי יהושע ואומר דבר חידוש, שסובב ועוסק בעניין 12 המזלות. יש 12 חודשים שאנחנו מכירים, וכנגד כל אותם החודשים יש גם 12 מזלות. כל אחד מכיר את ה-12 החודשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. 12 המזלות, תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי, דגים. באופן עקרוני, המזלות חופפים לחודשים. בחודש ניסן שולט מזל תלה. בחודש אייר שולט מזל שור. בחודש סיוון שולט מזל תאומים. בחודש תמוז סרטן. בחודש אב אריה. בחודש אלול בתולה. בחודש תשרי מוזניים. חודש חשוון עקרב. חודש כסלו קשת. חודש טבת גדי. חודש שבט דלי, ובחודש אדר, כולנו מכירים, מזל אדר, דגים. ובכן, מה בא לידי ביטוי זה שלמשל חודש ניסן, המזל שלו תלה. צריך לדעת, אותם 12 מזלות זה כמו גלגל, גלגל המזלות. שהגלגל הזה זאת מין רצועה עגולה של השמש, של המסלול של השמש. נתייחס אל השמש כמו שהוא נראה לעינינו. אנחנו קמים בבוקר, אלה שמשכימים לפני הנץ, רואים את השמש זורחת מצד מזרח, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. היא זורחת במשך כל היום, ממזרח עד למערב, שאז היא הולכת לטבול בים התיכון, בכל אופן בארץ ישראל זה ככה. זה נראה כאילו טובלת בלילה בים התיכון שהוא בצד מערב. במהלך הלילה, השמש עושה סיבוב למטה. בזמן שאצלנו לילה, השמש מסובבת בחלק שלמטה. כל מקום בכדור הארץ, זה אותו תהליך בעצם. השמש זורחת ביום ושוקעת בלילה. כשהשמש מופיעה במלוא הדרה, היא מופיעה ביחד עם קבוצת הכוכבים שלה, שהם בעצם המזלות. הקבוצות כוכבים שבאים ביחד עם השמש, שנמצאים במסלול של השמש, יש להם מין צורות דמיוניות כאלה למקבץ של הכוכבים. וזה נקרא המזלות. המזלות זה מקבץ הכוכבים שנמצאים באותה רצועה של המסלול של השמש, וזה בעצם 12 המזלות. וכשהשמש זורחת, באותו זמן שהיא זורחת, היא בעצם מגיעה ביחד עם המזלות שלה. כל פעם היא זורחת עם קבוצת מזלות אחרת. אבל הרצועה של קבוצת המזלות היא אותה הרצועה. זאת אומרת, הסדר של המזלות הוא אותו סדר על אותו גלגל. זאת אומרת, בגלגל המזלות, המזלות קבועים תמיד באותו סדר. רק שכל פעם השמש מופיעה עם קבוצה אחרת של מזלות. נמחיש את זה אולי בצורה כזאת. יש גלגל של מזלות, שזה הרצועה של המסלול של השמש, שעליו יש את הסדר של המזלות. קודם כל יש את התלה, ואחריו יש את השור, אחריו יש תאומים, אחריו סרטן, אחריו אריה, אחריו פתולה, אחריו מוזניים וכו'. שזה בעצם רצועה אחת ארוכה של המסלול. רצועה עגולה, גלגל עגול, שיש עליו את כל 12 המזלות. כל חודש, בזריחת השמש, יש מזל אחר שעולה. הגלגל המזלות הוא מסתובב. כמו שהשמש יש את הזריחה והשקיעה, ככה גם הגלגל המזלות הוא גם כמסתובב. זאת אומרת, נדבר דוגמה של חודש ניסן, שהוא מזל תלה. מה המשמעות שחודש ניסן הוא מזל תלה? שהשמש זורחת, השעתיים הראשונות של היום, עולה מזל תלה. זאת אומרת, לפני הזריחה, לא היה עדיין כלום ממזל תלה, לא ראו בכלל את קבוצת הכוכבים של מזל תלה באופק. ברגע שמתחיל הזריחה, המזל תלה מתחיל לבצבץ ולעלות במהלך שעתיים. למה שעתיים? כי יש לנו 24 שעות ביממה, ויש לנו 12 מזלות שמסובבים את העולם, שלנו נראה בכל אופן, ביממה שלמה. כיוון שזה 24 שעות ביממה ויש 12 מזלות, זה יוצא שכל מזל הוא שעתיים. כן? 24 חלק ל-12 זה יוצא שעתיים. זאת אומרת, לוקח לכל מזל שעתיים לעלות. עכשיו, בתחילת היום, בחודש ניסן, מזל תלה בזריחה מתחיל לעלות, לוקח לו שעתיים עד שהוא מגיע, עד שהוא מסיים לעלות. ואז, במשך השעתיים הבאות, הוא עולה עוד למעלה, ואחריו מגיע מזל הבא. המזל הבא הוא מזל שור. לוקח למזל שור לעלות גם כן שעתיים, ואחרי שהוא עולה למעלה, עולה אחריו מזל תאומים. וככה הלאה. עכשיו, דבר נוסף. מכיוון שזה גלגל, אז כל פעם כשעולה מזל אחד, המזל שכנגדו שוקע. יש לנו 12 מזלות, מחלקים אותם לשני חצאים. חצי אחד, דיינו, 6 מזלות נמצא מעל האופק, ועוד 6 מזלות נמצא מתחת לאופק. זאת אומרת, מתי שעולה מזל תלה, באותו זמן שוקע כנגדו, בצד שכנגד, המזל השביעי. המזל השביעי, כי יש 6 מזלות, שעולה מזל נוסף, אז המזל שעד עכשיו היה למעלה יורד. אז המזל השביעי, בזמן שתלה עולה, המזל השביעי יורד. מי המזל השביעי? יש לנו תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, זה 6 מזלות. אחר כך מגיע המזל השביעי, שזה מוזניים. זאת אומרת, שתלה זורח, כשתלה עולה בזמן הזריחה, כנגדו מזל מוזניים שוקע אל מתחת לאופק, בצד שכנגדו, בצד מערב. זאת אומרת שהתלה מגיע עולה ממזרח במשך שעתיים, באותם שעתיים המזל מוזניים יורד במערב. ואז כשהתלה סיים לעלות, מגיע אחריו המזל הבא, מזל שאחרי תלה זה מזל שור. מזל שור עולה במשך שעתיים, וכנגדו מזל הקרב יורד מתחת לפני האופק בצד מערב. אחרי שעתיים מגיע מזל תאומים, הוא עולה בצד מזרח, כנגדו יורד מזל קשת בצד מערב. אחרי זה יש לנו מזל סרטן עולה, כנגד זה מזל גדי יורד בצד מערב. מזל אריה עולה, מזל דלי כנגדו יורד במערב. מזל בתולה עולה, מזל דגים יורד. מזל מוזניים עולה, מזל תלה יורד. זה כל ה-12 המזלות. וזה ככה הולך סיבוב, משך יממה של 24 שעות, כל ה-12 מזלות, כל אחד שעתיים זורח. המשמעות, לפני כן, בעצם יוצא שכל אחד מ-12 המזלות עולה בכל יום. רק המשמעות מה שאנחנו אומרים, למשל שחודש ניסן הוא מזל תלה, זה שמכיוון שבשעתיים הראשונות של היום, בחודש ניסן, ביחד עם השמש שזורחת ממזרח, עולה גם כן מזל תלה במזרח. ואז בחודש אייר, ביחד עם השמש שעולה בצד מזרח בתחילת הבוקר, עולה גם כן מזל, הקבוצת כוכבים שהיא צורה דמיונית של שור, מזל שור, וכן על זה הדרך. זה תורת המזלות בקצרה, אפשר לומר. יוצא, אם כן, שבחודש ניסן זה מזל תלה. הזנב של מזל תלה, הקבוצת כוכבים שנראית כמו זנב לקבוצת כוכבים שנקראת תלה, למזל תלה, נקראת קימה. קימה זה קבוצת כוכבים, במסכת ברכות דף נ"ח אומרים מהי קימה? כמאה כוכבי. על זה אומר רבי יהושע. אותו היום שבו התחיל המבול, 17 באייר היה. לפי דעתו של רבי יהושע, שהמבול התחיל בחודש אייר. מה המזל של חודש אייר? מזל שור. אם כן, בחודש אייר, שעתיים לפני הנץ החמה, עולה מזל תלה. ולאחריו, בשעתיים הראשונות של היום, עולה מזל שור. בשעתיים הראשונות של היום עולה מזל שור. אם כן, זה יום שמזל כימה שוקע ביום בדרך כלל. מה פורי שוקע ביום? הוא לא שוקע, עדיין הוא הרי הולך. שעתיים לפני הנץ, שלט מזל תלה, שהזנב שלו זה מזל קימה, והוא עלה, ואז אחריו מגיע המזל הבא, שזה מזל שור, שהוא זורח בשעתיים הראשונות של היום, וכנגדו מזל תלה אמור להמשיך לעלות. אבל הגמרא קוראת לזה שוקע, מסביר הגאון רבי אליהו מווילנה, זכר צדיק לברכה, שעיקר ההשפעה של המזל זה בשעתיים שבהם הוא עולה אל מעל האופק. אחר כך אין לו כל כך השפעה. זה נקרא שהוא שוקע. למרות שבפועל בעיניים שלנו הוא בעצם ממשיך לעלות אל מעל האופק. כן, מזל שור עולה, אבל אחריו עולה מזל תלה. ואז שמסיים מזל שור לעלות ומגיע מזל תאומים, ממשיך מזל תלה לעלות, ואחריו שור ואחריו תאומים. אבל ההשפעה של המזל כבר לא שולטת, כי ההשפעה של המזל זה בשעתיים הראשונות שבהם הוא עולה אל מעל האופק. אבל מכיוון שבחודש אייר המזל שור הוא זה שעולה בתחילת היום, אם כן המזל שהיה לפניו, שזה מזל תלה, שביחד איתו יש מזל קימה, אז הוא שוקע. בנוסף, המעיינות של התהום מתמעטים. קודם כל, כי זה קיץ. חודש אייר, אין גשמים, וזה חם, אז המים שיש מתמעטים. אז הסברה אומרת שלא יהיה מבול בזמן כזה, כי אין כמעט מים. ומתוך שדור המבול שינו את מעשיהם, שינו מהדרך והלכו בדרך קלוקלת ועשו מעשים מקולקלים, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית. ודווקא בזמן הזה שאין כמעט מים, ודווקא בזמן הזה שמזל כימה אינו שולט ביום, העלה מזל כימה ביום. למרות שבדרך כלל מזל כימה עולה בחודש אייר, שעתיים לפני הנץ החמה, פה הקדוש ברוך הוא עשה שהוא יזרח בזמן של אחרי הנץ החמה, ביום. ואז כששלט מזל קימה, הקדוש ברוך הוא נטל ממנו שני כוכבים ממזל קימה, ואז נוצר מין נקב, כל דבר במזלות יש לו השפעה על העולם הזה. הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם הזה השפעה דרך המזלות. ודרך אותו נקב, שהיה נקרא כמו שתי ארובות של אותם שתי כוכבים ממזל קימה, בהשפעה של אותם שתי כוכבים שנחסרו, הקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם. שזה מה שנקרא, והארובות השמיים נפתחו, שתי הארובות, שזה כנגד שתי אותם כוכבים מקימה. רבי אליעזר אומר, לפי דעתי, חודש השני, זה אחרי חודש תשרי, זה חודש מרחשוון, ומה שכתוב ב-17 יום לחודש, הכוונה אותו היום 17 במרחשוון היה. באותו זמן של חודש מרחשוון, המזל של חודש חשוון זה מזל הקרב. זאת אומרת, בשעתיים הראשונות של היום, מהנץ החמה, עולה מזל הקרב. אחר כך, השעתיים השניות של היום, זה מזל קשת. זה בשעה השלישית והרביעית. השעה החמישית והשישית של היום, זה מזל גדי. השעה השביעית והשמינית, זה מזל דלי. השעה התשיעית והעשירית, זה מזל דגים. והשעתיים האחרונות של היום, השעה ה-11 וה-12 של היום, זה מזל תלה. תלה, הזנב שלו אמרנו, זה קימה. אז אם כן, ליום שמזל קימה, בדרך כלל הוא עולה במשך היום. אמנם לא בשעתיים הראשונות, אבל בשעתיים האחרונות. אז אם כן, זה דווקא כמו הסדר הרגיל שמזל קימה ישלוט ביום. וגם שיהיה הרבה מים בחודש חשוון זה דבר מאוד מאוד צפוי. ומעיינות מתגברים, כי זה זמן של גשמים, זה זמן שאין כל כך חום, אז המים שקיימים לא כל כך מתאדים ומתייבשים. ומתוך שאנשי דור המבול והבריות של דור המבול שינו את מעשיהם, שהלכו בדרכים מקולקלות, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית. הגמרא מבארת שהשינוי של מעשה בראשית היה בעצם זה שהמים שבדרך כלל דרכם להיות צוננים, המים היו רותחים. זה השינוי של מעשה בראשית, כי בעצם זה זמן שמזל קימה באמת שולט בו ביום, וזה זמן שבאמת הגשמים מתרבים. והקדוש ברוך הוא העלה כמו כל יום את מזל קימה ביום, בשעתיים האחרונות של היום, ונטל שני כוכבים ממזל קימה והביא מבול לעולם. אנחנו רואים מפה הרבה שהמזל קימה צריך לשלוט ביום. מי אמר שמבול בכלל התחיל ביום? אלא הפסוק אומר, בעצם היום הזה בא נוח אל התיבה. זאת אומרת, הפסוק מפורש כותב שנוח נכנס לתיבה מפני המבול, זה היה ביום. זאת אומרת שהמבול התחיל ביום. לכן חשוב מאוד שהמזל קימה שדרכו התחיל המבול ישלוט ביום. או בשעתיים הראשונות, או בשעתיים האחרונות. בחודש השני, התורה הרי אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, הכוונה לחודש ניסן, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, התורה אומרת שלמניין שנות החודשים מונים מחודש ניסן. אז ביש למה לרבי יהושע שסובר שהמבול היה בחודש אייר, היינו לכתיב בחודש השני. אלא לרבי אליעזר בסדר, העולם נברא בתשרי בסדר גמור, אבל מניין החודשים אמור להתחיל מניסן. אז אם כן, מהי בחודש השני? עונה הגמרא, זה החודש השני לדין, שהקדוש ברוך הוא דן את כל העולם בראש השנה, שזה ודאי. אז החודש השני לדין שבו הקדוש ברוך הוא גזר על העולם את המבול, אז היה חודש מרחשוון. אומרת הגמרא, ביש למה לפי דעתו של רבי יהושע, שסובר שהמבול התחיל בחודש אייר, שזה זמן שבו לא שולט מזל תלה ואיתו ביחד הזנב שלו מזל קימה, וכן זה זמן שלא מצויים גשמים. היינו דשינה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שהוא העלה את מזל קימה ברקיע ביום, למרות שהוא רגיל בדרך כלל להיות בשעתיים לפני היום בחודש אייר, והוא גם הרבה את המעיינות והתגברו המעיינות והגשמים בזמן שבדרך כלל זה קיץ. היינו דשינה מעשה בראשית, אלא לפי דעתו של רבי אליעזר, מה היא שינה? מברר את הגמרא כמו שהסברנו, כתר רב חיסדה, דאמר רב חיסדה, דור המבול קלקלו, המעשים המגונים שלהם יהיו ברותחים, כמו שהגמרא תברר. בזה הם קלקלו, ולכן במה הם רותחים הם נידונו. ברותחים קלקלו, מה הכוונה? בעבירה, כותב רשי במסכת נידה דף י"ג עמוד א', האוחז באמתו ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם, שעבירה זו הייתה בידם דכתיב כי ישחית כל בשר, ואמרו ברותחים קלקלו. וברותחים נידונו, שבדרך כלל מים הם צוננים, והמים של המבול היו רותחים. איפה אנחנו למדים שהמים היו רותחים? כי כתוב וישוקו המים, כתיב אחר וישוקו המים. מה זה וישוקו? כתיב הטעם במגילת אסתר על אחשוורוש, וחמת המלך שהוא רתח, שכחה, התקררה. זאת אומרת, לפני כן כתוב וחמתו בערה בו, אחר כך וחמת המלך שכחה, התקררה. אם המים היו צריכים להתקרר, זאת אומרת שהם היו רותחים. אם כן, מצאנו שרבי אליעזר, שסובר שבתשרי נברא העולם, הולך לשיטתו גם לעניין מניין שנות המבול, שבחודש תשרי זה החודש הראשון, וחודש השני הכוונה לחודש מר חשבן. לעומת זאת רבי יהושע, הוא סובר שבניסן נברא העולם, ואם כן, החודש השני שמונים לעניין המבול, הכוונה לחודש אייר, שבי"ז לחודש השני התחילו מי תאום וארובות השמיים נפתחו, זה היה בי"ז לחודש השני, לפי רבי אליעזר זה היה חודש מר חשוון, ולפי רבי יהושע זה היה בחודש אייר. מביא רשי, ומרחיב מאוד בעניין, בדף י"א עמוד ב', שרואים מכאן, מהפסוקים של המבול, שמונים לשנות הדורות, לפי רבי אליעזר מתשרי, ולפי רבי יהושע מניסן. מה ההוכחה? כי כמו שאמרנו, הפסוק אומר בתחילת המבול שזה היה בשנת 600 שנה לחיי נוח. נוח אז היה בן 600. אז חודש השני, ב-17 יום לחודש, נבקעו מעיינות תאום רבה וארובות השמיים נפתחו, אז התחילה תוקף של המבול. ואז בהמשך כתוב, ותנח התיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, על הרי הררת. אני אקח דוגמה את רבי אליעזר. הוא סובר, בתשרי נברא העולם. מה זה היה החודש הראשון? החודש הראשון לחיי נוח. חיי נוח, כוונה, אתה אומר שזה הכוונה לחודש תשרי. והחודש השני זה חודש חשוון. בסדר? זה שנת 600 לחיי נוח. מתי אנחנו מתחילים למנות שנה לחיי נוח? חייבים לומר מתשרי. למה? כי אם תאמר מניסן מתחילה שנה חדשה לחיי נוח, אז אם כן, בחודש השביעי, שזה חודש אייר, לפי רבי אליעזר, צריך כבר להיות שנת 601 לחיי נוח. ומה אומרת התורה? לא. ותנח התיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש של הרי הררת. אומר רשי, למה לא כתוב ותנח התיבה ב-1,600 שנה בחודש השביעי? מתי הפעם הראשונה שהתורה כותבת שנוח כבר נהיה בן 601? זה רק בחודש הראשון. בשנת 600, והיא ב-1,600 שנה, בראשון באחד לחודש, זה פעם ראשונה שכתוב שזה 1,600 שנה לחיי נוח. אז חרבו המים מעל הארץ, אז היא השכבה הראשונה שהתייבשה כבר מהמבול. הארץ הייתה כמו מין גליד, כמו שכבה אחת שכבר הייתה קצת יבאישה, ומתחת היה עדיין טיט. אבל בכל אופן, אנחנו רואים מפה, בחודש השני זה עדיין שנת 600 לחיי נוח. מתי פעם הראשונה שאנחנו אומרים שנת 601 לחיי נוח? זה רק חודש הראשון, שנה אחרי זה. זאת זאת אומרת שמתי אנחנו מתחילים למנות שנות דורות, לפי רבי אליעזר, בתשרי, ולא בניסן. כי אם בניסן, אם למרות שהעולם נברא בתשרי, מונים שנות דורות מניסן, אז בחודש השביעי שלאחרי, החודש השני, היה צריך להיות, היה קודם חודש השני, שנת 600 לחיי נוח. מגיע החודש השביעי, זה כבר אחרי ניסן. חודש השביעי, לפי רבי אליעזר, זה כבר חודש אייר. היה צריך להיות שנת 601 לחיי נוח. לא, שנה עוד לא התחלפה. עד מתי? עד חודש הראשון שלאחר מכן, עד חודש תשרי שלאחר מכן, בראשון באחד לחודש, בראש השנה, באלף תשרי. אז אם כן, יש לנו הוכחה ששנות דורות מונים גם כן מתשרי, כמו הזמן של בריאת העולם. אגב, יש רשי בספר שמות, פרק למד, פסוק תזיין, שאומר, שנות האנשים מנויים למניין שנות עולם. זאת אומרת, אנחנו מונים את השנים של נוח, למשל, לפי השנים מבריאת העולם. אנחנו לא מונים את השנים של נוח לפי היום שבו הוא נולד. ואז תאמר, בסדר, יכול להיות שנוח נולד באלף תשרי, לכן לא מונים שנה 601 עד אלף תשרי. לא, מונים את השנים של נוח כמו שנות עולם. זאת אומרת, יכול להיות שנוח נולד לצורך העניין בחודש אב, הוא לא יהיה, הוא יהיה בן שנה מתי? באלף תשרי לפי רבי אליעזר. למרות שעברו בקושי חודשיים מאז שהוא נולד. לא, הוא כבר נחשב שהוא כבר בן שנה. כך גם מסביר התורי אבן בסוגיה שלנו, ובדף חטא עמוד ב', שבעצם אנחנו מונים שנה, שנות אדם. אתה שואל את נוח, תגיד בן כמה אתה? אז אנחנו היום מונים שנים לפי היום שבן אדם נולד. אבל עד קבלת התורה בכל אופן בטוח, היו מונים שנים לפי שנות עולם. זאת אומרת, אם אדם נולד באלף אב, כשמגיע אלף תשרי הוא כבר בן שנה. אלף תשרי הבא הוא כבר בן שנתיים. אז אם כן, כאן כשאנחנו רואים שהפעם הראשונה שנוח נהיה בן 601 היה רק באלף תשרי, במשך כל השנה, מי"ז חשוון, שאז פרצה המבול, פעם ראשונה שאנחנו רואים שנוח נהיה בן 601 היה רק באלף תשרי. זאת אומרת שמונים שנות דורות בתשרי לפי רבי אליעזר. לעומת זאת, לפי רבי יהושע, שהוא אומר שבחודש הראשון הכוונה חודש ניסן, שהעולם נברא בחודש ניסן, אז הראיה היא על ניסן אותו דבר. העולם נברא באלף ניסן, וחודש השביעי, שכתוב אתנו חטיבה, בחודש השביעי הכוונה חודש תשרי, ועדיין לא כתוב שנוח נהיה בן 601 עד מתי, עד החודש הראשון שלאחר מכן, שזה לפי דעתו של רבי יהושע, חודש ניסן. זאת אומרת, רואים ראיה מהפסוקים, שנה מתחלפת ומתווספת רק בחודש הראשון לבריאת העולם. אז לפי רבי אליעזר שבריאת העולם היה בתשרי, יש לנו הוכחה שהמניין של שנות המבול אנחנו מונים לפי חודש תשרי, ולפי רבי יהושע שהעולם נברא בחודש ניסן, יש לנו ראיה שמונים את שנות המבול מחודש ניסן. ולהלכה, כמו מי אנחנו פוסקים? מביאה הגמרא תנו רבנן. חכמי ישראל פוסקים כמו דעתו של רבי יהושע, שהעולם נברא בחודש ניסן. ובכל זאת, שנות דורות אנחנו מונים מחודש תשרי. כמו שמונה, הם מונים למבול, כמו רבי אליעזר, שהוא מונה שנות דורות מתשרי, אבל הם חולקים עליו. הם לא סוברים שהעולם נברא בחודש תשרי, ככה מבאר רש"י. הם סוברים שהעולם נברא בחודש ניסן, ובכל זאת, מכיוון שראש השנה הוא ראש שנה לשנים, אז מונים את שנות הדורות, כשאתה מדבר על ה... שנה הראשונה, שנה השנייה, מתי השנה מתחלפת, זה בראש חודש תשרי. וכמו שאנחנו גם נוהגים היום, השנה מתחלפת בראש השנה, באלף בתשרי. אבל, ולעניין תקופה, לסדר של העונות של השנה, שתכף נרחיב מה הכוונה, בעזרת השם, בזה מונים מניסן כמו דעתו של רבי יהושע, בניסן רק אז מתחילים למנות את התקופה, כי בחודש ניסן נברא העולם, וככה הם סוברים. לעומת זאת, חכמי אומות העולם, הם סוברים שהעולם נברא בחודש ניסן, והם סוברים שמונים אף לחשבון של שנות המבול, ובכלל חשבון שנות הדורות, גם זה מניסן כמו דעתו של רבי יהושע. מה המשמעות, האם אנחנו מונים את התקופה מחודש תשרי או מחודש ניסן? מה זה בעצם תקופה? תקופה, יש ארבע תקופות בשנה. תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת טבת. מה זה התקופות האלה? אז כמו שאמרנו מקודם בקצרה, איך שמסבירים היום, העולם מקיף את השמש במשך 365 יום ושש שעות, דיינו ורבע, יש לנו ביום 24 שעות, אז שש שעות זה רבע יום, וזה שנת חמה. השנה הזאת מתחלקת לארבע תקופות. כמו שאמרנו, תקופת תשרי, טבת, ניסן ותמוז. מחלקים פשוט את השנה לארבעה חלקים. וכל חלק זה תקופה. אם אני מחלק 365 יום ועוד 6 שעות לארבעה חלקים, כל אחד יכול לעשות חשבון פשוט, זה יוצא 90, כל חלק מתוך ארבעה חלקים זה 91 יום ועוד 7.5 שעות. כל תקופה זה 91 יום ועוד 7.5 שעות. עכשיו, יש לזה משמעות גדולה מאוד לפי ממתי אנחנו מונים את התקופות. אם אנחנו אומרים שהעולם נברא בתשרי, א' תשרי, אז אם כן הקדוש ברוך הוא תלה את השמש בתשרי, ומאז מתחילים התקופות. ואם אנחנו אומרים, כי בעצם אנחנו אומרים שהעולם מקיף את השמש, אז ממתי שתלו את השמש, אז מתחילים עניין התקופות, אז מתחיל 360 וחמש יום ועוד שש שעות. מאז התחילו למנות את השנים האלה. ואם אנחנו אומרים שבניסן נברא העולם, ומונים את שנות התקופות מניסן, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא תלה את השמש בניסן, הכוונה יומיים לפני ניסן, כי הרי העולם נברא, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. ומה שכתוב שהעולם נברא בתשרי, הכוונה שהאדם הראשון נולד באלף תשרי, נברא באלף תשרי. ואם אנחנו אומרים שהעולם נברא בניסן, זה אומר שהאדם הראשון נברא באלף בניסן. אם בניסן נברא העולם. ואם כן, מכיוון שהאדם הראשון נברא ביום השישי, תחילת בריאת העולם היה בחפאי לחודש שקדם לו. אם בתשרי נברא העולם, אז זה חפאי אלול. ואם בניסן נברא העולם, אז בחפאי אדר. חפאי היה היום הראשון, חף וו היה היום השני, חף זין היה היום השלישי, וחף חת זה יום שבו נתלו המאורות, נתלו השמש והירח, זה היה חף חת או אלול או ניסן או אדר, תלוי לפי מתי נברא העולם. ואז נתלו המאורות, ומי אז אנחנו מתחילים למנות את הסיבוב שהעולם עושה סביב השמש, 365 יום ושש שעות. אם אני אומר ניסן, אז מניסן, ואם אני אומר מתשרי, אז מתשרי. עכשיו, מה המשמעות שיש לזה? אז מביא רש"י, שהמשמעות, אם אני מונה את התקופה מניסן או מתשרי, זה מתי מתחילה התקופה. כי הרי כל תקופה זה 91 יום ושבע וחצי שעות. תכף נראה כמה דוגמאות למה זה נוגע הלכה למעשה. עכשיו, קודם כל נראה מהבחינה הרעיונית. אם כל תקופה זה 91 יום ושבע וחצי שעות, והשנה, שנת חמה שלמה, ארבע תקופות שלמות, יוצא, כמו שאמרנו, 365 יום ושש שעות. זאת אומרת, אם העולם נברא בניסן, התקופה הראשונה, תחילת התקופה הראשונה, זה באלף ניסן. או בכף חת אדר, לא משנה, לא נכנס כרגע לדיוק הזה. בכל אופן, תחילת, נאמר, בשביל להקל, אז נאמר שזה אלף ניסן. א' ניסן, אז התחילת התקופה הראשונה. עכשיו, עוברים 365 יום ושש שעות. איזה יום אנחנו אוחזים עכשיו? השמש נבראה ביום הרביעי. מתי ביום הרביעי? תחילת היום הרביעי. והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. זאת אומרת, היום מתחיל בתחילת הלילה. זאת אומרת, תחילת הלילה של יום רביעי, ליל יום רביעי, אז נתלה השמש. ונתלה הירח. וזאת אומרת שהפעם הראשונה שהיה את השמש, היה תחילת הלילה של יום רביעי. עבר מאז 365 ימים ושש שעות. איזה יום זה יוצא? מתי מתחיל שנת חמה הבאה? אז ככה. 364 יום זה יוצא בדיוק 52 שבועות. כל אחד יכול לעשות חשבון, 52 כפול 7 יוצא בדיוק 364. עכשיו, אם ככה, מכיוון ששנת החמה זה לא 364 ימים, אלא זה 365 יום, זאת אומרת שאם שנה שעברה יצא לנו תחילת התקופה בתחילת לילה של יום רביעי, אז שנה הבאה זה יצא, קודם כל יום חמישי בכלל, זה יוצא יום אחד אחר כך. כי זה לא 364 יום, אלא זה 365 יום, שזה יוצא עוד יום נוסף בשבוע. אם זה היה 364 יום, אז כמו ששנה שעברה זה היה יום רביעי, ככה גם שנה הבאה. השנה תתחיל ביום רביעי. כיוון שהשנה היא ביום אחד נוסף בשבוע, אז במקום שזה יום רביעי, זה נהיה יום חמישי. אבל זה לא בדיוק 365 יום, אלא זה 365 יום ועוד 6 שעות. כמה זה 6 שעות? רבע יום. יש לנו 24 שעות ביום, 6 שעות זה רבע יום. אז שנה שעברה, השנה הראשונה, התחילה השנה, תחילת הלילה של יום רביעי. אז שנה הבאה זה יתחיל 6 שעות אחר כך, שזה חצות הלילה, אבל לא של יום רביעי, אלא כמו שאמרנו, זה כבר יום חמישי. עכשיו, שנה לאחר מכן, זה עוד פעם נדחה ביום ושש שעות. אז זה יהיה ביום שישי, 6 שעות אחרי חצות הלילה, יוצא תחילת היום. ושנה לאחר מכן, זה יצא יום שבת. כן, שנה אחת זה שישי, שנה אחר כך זה שבת. וזה לא יצא בתחילת היום, אלא זה יצא שש שעות אחר כך בחצות היום. עכשיו, בשנה חמישית, זה יהיה יום ראשון, אבל שוב פעם בתחילת הלילה, כן? מחצות היום שש שעות זה תחילת הלילה, כמו שהיה בבריאת העולם, שבתחילת הלילה, אז התחילה השנה של שנת חמה, תקופה הראשונה. זה נקרא מחזור קטן. כל ארבע שנים זה מחזור קטן. אני אגיד את זה שוב פעם בקצרה. תחילת התקופה הראשונה בבריאת העולם היה בתחילת ליל יום רביעי. אחר כך שנה הבאה זה נדחה ביום ושש שעות, אז זה יום חמישי, לא תחילת הלילה, אלא שש שעות קדימה, חצות הלילה. אחרי זה, שנה לאחר מכן, זה נדחה שוב פעם ביום, זה יוצא ביום שישי, לא בחצות הלילה, אלא שש שעות אחר כך, זה יוצא תחילת היום. אחר כך שנה לאחר מכן, זה יוצא עוד יום אחד קדימה, זה יוצא שבת, ולא בתחילת היום, אלא בחצות היום. זה ארבע שנים, זה נקרא מחזור קטן. כי למה? כי שנה חמישית, שוב פעם, תחילת התקופה הראשונה מתחילה תחילת הלילה. ביום ראשון בתחילת הלילה. ואז, שנה לאחר מכן, זה יוצא ביום שני בחצות הלילה, שנה לאחר מכן ביום שלישי תחילת היום, שנה לאחר מכן, ביום רביעי, בחצות היום. אחרי זה, זה מחזור שני כבר. אחרי זה יש לנו, שוב פעם, זה מחזורים קטנים כאלה של ארבע שנים. כל ארבע שנים יוצא שהשמש מתחילה את התקופה שלה, את התקופה הראשונה, תחילת הלילה שוב פעם. אחר כך זה חצות הלילה, תחילת היום, חצות היום, סוף. ואז עוד פעם, תחילת הלילה, אחרי זה עוד פעם, תחילת הלילה. חצות הלילה, תחילת היום, חצות היום, תחילת הלילה, ככה כל ארבע שנים יש מחזור קטן שבעצם בתחילת התקופה השמש, התחילת התקופה, שהשמש מתחילה את התקופה, זה בתחילת הלילה. זה נקרא מחזור קטן. אחרי שבע מחזורים קטנים מגיע מחזור גדול. כמה זה שבע כפול ארבע? זה יוצא 28. מה 28 שנים מזכיר לנו? ברכת החמה. אז הנה לנו המשמעות הראשונה שיש למניין שנות התקופה. מתי יהיה ברכת החמה? אם אני מונה את התקופות מניסן, אז יוצא שבחודש ניסן זה יהיה ברכת החמה, בתחילת תקופת ניסן. אחרי 28 שנים, מה יוצא אחרי 28 שנים בעצם? יוצא לא רק שכמו מחזור קטן, שהתקופה מתחילה בתחילת הלילה, ולא בחצות הלילה, ולא בתחילת היום, ולא בחצות היום, אלא היא מתחילה גם בתחילת הלילה, וזה בתחילת ליל יום רביעי. שזה כמו בריאת העולם. שזה קורה אחרי 28 שנה. בשנה 29. בשנה 29 יש לנו תחילת התקופה, וגם תחילת הלילה, וגם תחילת ליל רביעי. וזה ברכת החמה. ואנחנו באמת להלכה עושים ברכת החמה בתחילת תקופת ניסן. זאת אומרת שאנחנו פוסקים כמו רבי יהושע, שעולם נברא בחודש ניסן. עוד משמעות שיש לזה, זה לעניין מתי יתחילו לומר בחוץ לארץ ותן טל ומטר לברכה. שהם מתחילים לומר 60 יום אחרי תחילת תקופת תשרי ותן טל ומטר לברכה. עכשיו, אם תקופת תשרי מתחילה, אם תקופת תשרי אנחנו אומרים שזה התקופה הראשונה, כי העולם נברא בתשרי, יוצא שכל שנה תקופת תשרי מתחילה באחד מהרבעים של היום, או בתחילת היום, או תחילת הלילה, או אמצע הלילה, או תחילת היום, או אמצע היום. אבל מכיוון שאנחנו אומרים שהעולם נברא בניסן, אז רק התקופה הראשונה מתחילה באחד מרבעי היום, או בתחילת היום, או באמצע היום, או בתחילת הלילה, או באמצע הלילה. התקופה שלאחריה, הרי מתחילה 91 יום ושבע וחצי שעות אחר כך. אז אם כן, שבע וחצי שעות זה שש שעות ועוד שעה וחצי. זאת אומרת שזה לא רבע היום, אלא שעה וחצי אחרי רבע היום. למשל, אני אקח דוגמה. בריאת העולם, תלות השמש בתחילת הלילה של יום רביעי, אז אם כן, 91 יום אחר כך, זה יצא גם כן יום רביעי, דרך אגב, למה? כי 91 יום זה יוצא בדיוק 13 שבועות, אז זה יצא באמת ביום רביעי, אבל זה לא יצא שוב פעם בתחילת הלילה, כי זה עבר 91 יום ועוד 7 וחצי שעות, אז זה יצא ביום רביעי אחרי 13 שבועות, זה יצא במקום בתחילת הלילה, 7 וחצי שעות אחרי תחילת הלילה, שזה יוצא 6 שעות זה עד חצות הלילה, ועוד שעה וחצי אחרי חצות, 7 וחצי זה שעה וחצי אחרי חצות הלילה. וזה יהיה תקופת, אז תתחיל התקופה הבאה אחרי התקופה הראשונה. אם אני אומר שתקופה הראשונה זה ניסן, אז התקופה הבאה יהיה תקופת תמוז. ואם אני אומר שהתקופה הראשונה זה תקופת תשרי, התקופה הבאה יהיה תקופת טבת. אבל מכיוון שאנחנו אומרים שהתקופה הראשונה זה תקופת ניסן, כי העולם נברא בניסן כמו רבי יהושע, אז יוצא אם כן שתקופת תמוז תתחיל, אם תקופת ניסן התחילה בתחילת הלילה, אז תקופת תמוז תתחיל חצי, שעה וחצי אחרי חצות הלילה. ואז תקופת תשרי תתחיל, זה יהיה באותו יום, כי זה עוד 91 יום ושבע וחצי שעות. ב-91 יום זה יוצא בדיוק 13 שבועות עגולים, אבל זה יידחה מהתקופה הקודמת שהתחילה שעה וחצי אחרי תחילת הלילה, שעה וחצי אחרי חצות הלילה, כן? שעה וחצי אחרי חצות הלילה, אז כאן יש לנו משעה וחצי אחרי חצות הלילה עוד שבע וחצי שעות. אז זה יוצא קודם כל, כן? שעה וחצי אחרי חצות הלילה, אנחנו צריכים לתת ארבע וחצי שעות כדי שזה יגיע לתחילת היום. משעה וחצי אחרי חצות, עוד ארבע, שעה וחצי ועוד ארבע וחצי יוצא שש שעות, שזה אז תחילת היום, ועוד שלוש שעות ביום. אז זה יהיה מתחילת היום, שלוש שעות בתחילת היום, תקופת תשרי. ותקופת טבת יהיה עוד 91 יום אחר כך, שזה שבועות עגולים, אבל במקום ששלוש שעות מתחילת היום, זה יהיה עוד שבע וחצי שעות אחרי שלוש שעות מתחילת היום. כי 91 יום ושבע וחצי שעות, אז יש לנו, זה יצא ארבע וחצי שעות אחרי חצות, כי זה שלוש שעות, שזה, כן, שלוש שעות, מהשעה השלישית של תחילת היום, שלוש שעות מתחילת היום, זה היה, הסתיים 91 יום, ואז יש לנו עוד שלוש שעות כדי להגיע לחצות, ואז עוד ארבע וחצי שעות כדי להגיע לשבע וחצי שעות נוספים, כן, 91 יום ועוד שבע וחצי, זאת אומרת שזה יצא ארבע וחצי שעות אחרי חצות היום, זה יהיה התקופה הרביעית, שבמקרה שלנו זה תקופת טבת. בכל אופן, מי שהבין, יוצא אם כן, שבעצם תקופת, אם אנחנו אומרים שהעולם נברא בניסן, כמו שאנחנו פוסקים להלכה, יוצא שתקופת תשרי לא מתחיל באחד מרבעי היום. אם התקופה הראשונה התחילה בחודש ניסן, בתחילת הלילה של יום רביעי, אז יוצא שתקופת תשרי, התקופה תתחיל גם כן ביום רביעי, אבל ביום שלוש שעות אחרי תחילת היום. ואם אנחנו מדברים על השנה שלאחר מכן, שהתקופה הראשונה מתחילה ביום חמישי בחצות הלילה, אז התקופת תשרי תתחיל ביום חמישי שלוש שעות אחרי חצות היום. כי זה תמיד יוצא, כמו הסדר שאמרנו, שכל תקופה דוחה בשבע וחצי שעות את הזמן. זה 91 יום ושבע וחצי שעות. 91 יום זה, שעות, זה שבועות עגולים, 13 שבועות. שבע וחצי שעות זה מה שזה נדחה כל פעם. בכל אופן, להלכה אצלנו היום, מכיוון שאנחנו פוסקים שהעולם נברא בחודש ניסן, אז תקופת תשרי מתחילה לא באחד מרבעי היום, אלא שלוש שעות אחר כך, אז זה יצא בזמן, זה יצא בזמן אחר. אנחנו נתחיל למנות את את ה-60 יום מתחילת תקופת תשרי, מהזמן הזה שמתחילה תקופת תשרי, שזה נחשב תקופה שלישית מהתקופה הראשונה. ויש לזה משמעות מאוד גדולה להלכה ולמעשה. יש לזה עוד משמעות לאלה שנוהגים, שמקפידים לא לשתות מים מהנהרות בשעה של התקופה, אז הם צריכים לדעת בדיוק מתי זה התקופה, אז הם צריכים לדעת מתי מתחילה התקופה הראשונה, התקופה השנייה, מה זה בכלל התקופה הראשונה? לוודאי שיש לזה משמעות מתי היא השעה של התקופות. משמעות נוספת יש לזה שאנחנו פוסקים כמו רבי יהושע, שהעולם נברא בניסן לעניין התקופות, זה לעניין מתי מולד הלבנה. הרי יש חשבון מסוים, אנחנו יודעים בדיוק מתי הולך להיות מולד הלבנה. איך אנחנו יודעים את זה? כי הירח בתחילת החודש הוא קטן, במהלך החודש הוא גדל והולך, עד שבסוף החודש הוא נהיה קטן, עד שהוא נעלם, ואז יש מולד הלבנה מחדש. התהליך מהמולד הלבנה עד שהלבנה נעלמת, ממולד לבנה למולד לבנה אחר, זה 29 וחצי יום, 44 דקות, וחלק אחד מתוך 1,080 חלקים בשעה. כשהשעה מתחלקת ל-1,080 חלקים, חלק אחד מתוך זה, שזה יוצא 3 שניות ועוד שליש שנייה כל חלק. בכל אופן, ממתי מתחילים למנות את אותם מולדות הלבנה? מכיוון שאנחנו פוסקים כמו רבי יהושע שבניסן נברא העולם, לכן כותב רש"י, מתחילים למנות מולדות הלבנה, מולד ראשון, מולד ניסן הוא ראשון, מתי? בליל רביעי, זה אנחנו יודעים שהמאורות נבראו בתחילת ליל יום רביעי בבריאת העולם, אבל פה יש פלא, כותב רש"י, בתשעה שעות ותף ריש מם בית חלקים, דהיינו ב-642 חלקים, שבשעה יש, כמו שאמרנו, 1,080 חלקים, אז זה 642 חלקים מתוך זה. שאלת השאלה, למה? הרי שני המאורות הגדולים נבראו באותו זמן, אז אם השמש, התחילה השמש, תחילת הלילה של ליל רביעי, למה הירח, אנחנו מונים לו 9 שעות, ו... כך שאומר רש"י, 9 שעות ו-642 חלקים מתחילת הלילה. אלא מבאר תוספות לאל, בדף ח' עמוד א', דיבור המתחיל לתקופות, הוא כותב שם דבר פלא, שאומנם בליל רביעי, יום רביעי לבריאת העולם, נבראו שתי המאורות הגדולים, גם השמש וגם הירח. אלא שהגמרא במסכת חולין דף סמך אומרת, שהירח בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, איך בראת גם את השמש וגם את הירח, הם נבראו בהתחלה שניהם גדולים, כמו שכתוב היה שם את המאורות הגדולים, גם הירח הייתה גדולה בהתחלה, כמו השמש. אמרה הירח לקדוש ברוך הוא, איך אתה בראת את שנינו גדולים, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד? אמר הקדוש ברוך הוא לירח, לכי והמעיטי את עצמך, ומאז הירח נהייתה קטנה, ואז אומרת התורה, אחרי שכתוב את שני המאורות הגדולים, אומרת התורה, את המאור הגדול לממשלת היום, והמאור הקטן לממשלת הלילה. אז הגמרא שמה שואלת, למה המאור הקטן? הרי אמרת ששני המאורות הגדולים הקדוש ברוך הוא ברא, איך פתאום המאור אחד נהיה מאור קטן? אלא שהקדוש ברוך הוא נזף בה על זה שהיא כתרגה, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. כותב שם תוספות, לפי שהייתה הלבנה נזופה על ידי שכתרגה, אז אמנם היא נבראה בליל רביעי של בריאת העולם, אבל היא נהגה בעצמה נזיפה 7 ימים, עד ליל רביעי, שבוע אחר כך, ו9 שעות ו-642 חלקים. לכן מאז והלאה התחיל מולד הלבנה. וכשרוצים למנות, אלה שרוצים לחשב את התקופות, שרוצים לדעת בדיוק מתי לעשות ראש חודש, ומתי לעשות שנה מעוברת וכו' וכו', רוצים לדעת בדיוק את התאריכים של מולד הלבנה, מתחילים למנות את זה מחודש ניסן. ועד כאן דף י' א'.